קשת, כל שידורי תורה. בימי רביעי, שיעור באדם וביתו, ספרו של הרב סולובייצ'יק בנושאי זוגיות, נישואין, אדם ואישה. שיעור ניתן על ידי הרב עמיחי גורדן לקבוצה בישיבה, ומועבר מהזמן האמיתי, זמן אמת, חוג אמיתי בישיבה, מועבר לשידורי קשת. הרב גורדן.
טוב, עמוד 52, והלכת בדרכיו. ביסודו של דבר, מחכה האדם את בוראו. האלוהים ברא את העולם מפני שביקש להעניק מעצמו למהות כלשהי מצויה מחוץ אלו. דיברנו עד עכשיו על תפקיד האיש והאישה. וזה שהקשר ביניהם הוא לא רק רומנטי, ולא רק משרצה להולדת ילדים, אלא איזשהו משהו שלישי, שהוא מעין תרכובת של שני הדברים האלה. רק יש ביניהם קשר, וזה מה שבא לידי ביטוי בפרק ב', כן? זאת הפעם עצם העצמה ובשר מבשרי וכו'. יש להם גם מחויבות להוליד ילדים וכו'. אבל הנקודה למעשה מגיעה לאיזושהי נקודה שלישית, כן? שהאיש והאישה מתחתנים כדי ליצור קשר ביניהם, וכיוון שיש להם גם ייעוד משותף. והייעוד המשותף משפיע גם על הקשר ביניהם, אוקיי? דיברנו על זה הרבה, ועכשיו מה שהרב סולובייצ'יק עושה פה זה מהלך מאוד משמעותי מבחינה רוחנית, קיומית, ומבחינת הבנת היחס שלנו בכלל לעולם הזה. נקרא ואז נסביר קצת מה שאמרנו. ואולם מעשה בריאת העולם כולל דיכוטומיה נוראת הוד, אשר חכמי תורת הסוד היו מודעים ליפה. האלוקים הוא אינסוף, הוא כולל הכל, ואין חוץ לו, אין שום אתה ואין שום אני, רק הוא בנמצא. תורת היש, האונתולוגיה, שספר שמות לימדה אותנו, כי האלוהים הוא המציאות במובהקותה. השם הנעלה של אהיה אשר אהיה נתפרש בידי פילון ובידי הרמב״ם, כי מבטא את המשוואה ששני חלקיה הם אלוקות והקיום. כל מה שקיים, קיים בו מכוחו ובאמצעותו. האוטונומיה, תורת היש האונתולוגית של הבריאה, סליחה, תורת היש האוטונומי, כן? של הבריאה סותרת את עצמה מיני הווה. מכאן הובע כי הטענה בדבר קיומו של עולם נפרד עומד לנוכח האלוקים כמאוד בפני עצמה, היא טענה אבסורדית לחלוטין, הקדוש ברוך הוא נמצא בתוך העולם. מצד שני, יחד עם זה היהודים, אנו מאמינים במעשה הבריאה ומדברים על מערכת היחסים המשולשת שקצותיה עם האלוקים, האדם והעולם. מאז ומעולם דחינו את התפיסה הפנתאיסטית הגסה של המיסטיקנים, כן? שכל העולם והקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא העולם, העולם הוא הקדוש ברוך הוא. כן? כיצד יכול העולם להיברא מחוץ לאלוקים אם אין דבר מחוץ לו? כיצד יכול היה להעניק למשהו למישהו המצוי מחוץ לו ולא שמש וזהירים מהווייתו? האם לא נקבל אינסופיות כאשר נחבר סופיות לאינסופיות? סתירה זו כמובן לא תזכה לעולם לפתרון של ממש, היא תיוותר בבחינת סוד מרתית. מכל מקום חכמי הקבלה מחליפים פעמים רבות את המסומל בסמל, את הרעיון המופשט במטאפורה מוחשית, רואה את הבריאה כתנועת צמצום אלוקית. ריבונו של עולם הכל יכול כך טענו, ויתר על אינסופיותו הכוללת כל ובולעת הכל, ונסוג משטח מתוחם במקום בזמן אל הטרנסצנדנטיות כדי להניח לעולם להתגלות מחוץ לו. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא, טרנסצנדנטיות זה המצוא של הקדוש ברוך הוא מחוץ לעולם. הוא ברא עולם כדי לטפל טוב. נמשיך עם זה, רק אנחנו רוצים להגיד כמה מילים. יש מושג כזה שנקרא אנטינומיה. שמעתם עליו פעם? מישהו יודע מה זה? סתירה פנימית. יפה. אנטינומיה זה סתירה פנימית. אחד הדברים, למעשה שכבר קאנט עמד עליהם, אבל לאוכל יותר הרבה הרבה דיברו על כהם, זה שכאשר אני מנסה להבין, כן? כאשר אני מנסה להבין את העולם, הכל בסדר, הכל מושלם, הכל יפה, הכל הרמוני, כן? אם אני אקח את הספר, אני אזרוק אותו, יפול הרצפה, יש חוקים, יש כללים, אין סתירות. בתוך העולם הפיזי. אין תאונה כזאת. ככל שאני אנסה לצאת מהעולם, אני פתאום יגיע לידי סתירות, לידי כל מיני דברים שלא מסתדרים. כן? זה דברים שנקרים אנטינומיה. זה בחירה וידיעה, למשל. אוקיי? אין סוף וסוף. כן? למשל, המפנה בחגיגה מספרת שיש ארבעה דברים שמסתכל בהם, נוח לו שלא בא לעולם. מה הם? מה? כן. בדיוק. אני מזמן אדם יבוא ויחשוב, המדע הרי מנסה להתמודד עם זה, אבל התמודדות הזאת היא קצת משעשעת, במובן מסוים, אני עוד מעט אסביר למה. היא רצינית, אבל יש פה גם משהו משעשע. אם אני אשאל אתכם למשל, מה יש בסוף? זאת אומרת, אם אני מתחיל ללכת ככה, וילך 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 וילך, מה יש בסוף? מה? אני אחזור אותו מקום. לא, לא בכדור הארץ. דבר על היקום, אני אשלח חללית. אז באים ואומרים שיש איזה יקום, יש איזה כימות ביקום, זאת שאלה, הרי זאת שאלה, איפה הסוף נמצא? אז מה תגידו, היקום הוא אינסופי? אי אפשר להגיד את זה. זה לא יכול להיות. מה זה אינסופי? כאילו, מה, הוא נמשך? כאילו, אתם... מה? אפשר להגיד הכל. אפשר להגיד הכל. אתם מבינים שהמשמעות פה היא מאוד קשה. ואני אשאל אתכם מה היה לפני, ומה 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 היה לפני. אז בסוף מה תגידו? מה המדע אומר? אגב, גם לגבי המרחב, המדע אומר שהמרחב מקומט באיזשהו מקום. כאילו, המרחב מסתיים. שזאת אמירה מאוד מעניינת, אבל אין לה שום משמעות. זאת אומרת, אנחנו לא מבינים אותה. כן? גם הטענה הזאת שהזמן נוצר, שזה ברור שזה הזמן היה חייב להיווצר, אין ספק. גם המרחב היה צריך להיווצר. אני אומר עכשיו דברים שאפשר לדבר עליהם ולהתפסף עליהם עוד המון, המון זמן, אבל יש דבר אחד משותף לכל מה שדיברתי עכשיו בשתי דקות האחרונות, שאנחנו לא מתכוונים להבין אותם, ושהם מביאים לידי סתירות פנימיות. מה זה זמן נוצר? ומה היה לפני שהזמן נוצר? אין משמעות לשאלה מה היה לפני שהזמן נוצר, כי לא היה לפני. אבל אם אין זמן, אז מה היה? ואיך יכול להיות משהו בלי זמן? אנחנו לא מבינים. אנחנו לא מבינים. אנחנו מגיעים לידי אנטינומיות. אוקיי? ברור, סליחה. ברור שהיה משהו לפני שהזמן נוצר, אין שום ספק. כאילו, היה, ברור. נכון, ברור שיש משהו מעבר להכל, ברור. אנחנו לא מצליחים להבין אותו. השאלה הדרמטית ביותר, נפש וגוף. כן, נפש, גוף, מה זה וכו'. ברור שיש פה סתירות פנימיות. וברור, ועוד פעם, אני חוזר על זה, כאשר אנחנו חיים בתוך העולם, הכל מסתדר, זה כמו תמונה. כל השאתה בתוך התמונה, התמונה נפלאה, התמונה מסודרת, מישהו זה דרך היפהפה את התמונה, הכל מסתדר. לא הכל, אבל באמת... הבעיות מתחילות כשאתה רוצה לצאת מהתמונה. ואז יש המון המון דברים שאנחנו לא מבינים. עכשיו תראו, חלק מהדברים, אפשר לדבר עליהם. לא סוף העולם לדבר על השאלה מה המשמעות של זמן בלי זה. צריך לזכור כל הזמן שאנחנו באמת לא מבינים. וזה בערך, בערך כמו שאדם עיוור ידבר על צבעים, נכון? אי אפשר לדבר על צבעים בלי להבין על מה מדובר, נכון? גם כאן יש סתירות מסוימות, גם לגבי ההבנה שלנו של הקדוש ברוך הוא מתגלה בעולם. כל דבר שקשור ליחס בין העולם הזה לבין עולמות אחרים, מביא אותנו לידי אנטינומיות, לידי סתירות. בסדר? עוד פעם, זה לא המצאה שלי, אני גם לא בטוח שזה המצאה של קאנט, אני חושב שגם קדמו לו. אבל הרבה 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 עוד לפני זה דיברו על זה, עוד אחרי זה מדברים על זה, זה ככה. והשאלה מה אני עושה עם זה? אומר הרב סולובייצ'יק, אנחנו צריכים להבין שהקדוש ברוך הוא מתגלה בעולם בכמה דרכים. איך זה יכול להיות? אני לא יודע. אני לא יודע. אבל בגלל שאני לא יודע איך הזמן נוצר, זה אומר שאין עכשיו זמן, ובגלל שאני לא יודע מה זה האור הזה שעכשיו מגיע אליי, אין לי מושג, ואף אחד בעולם אין מושג מה זה האור הזה. ואף אחד, אני אגיד לכם יותר מזה, אף אחד גם לא יודע מה, כשאני נותן מכה לשולחן הזה, אני לא צריך לתת עכשיו, לא צריך להרגיש כאב. מה שצריך לקרות זה שכל האטומים שיהיו של שולחן אמורים להתכווץ. אולי הם לא אמורים להתכווץ, כי גם פה יש אטומים. כן, 99% מהיד הזאת שמסתכלים עליה, למעשה היא כלום. אוקיי? רק אחוז אחד. האם בגלל כל הדברים האלה שקדחתי לכם עכשיו בראש, אין פה יד? האם בגלל כל הדברים האלה אני רוצה לתת יד למשה ולתת לו צ'פחה, זה לא יעבוד? זה יעבוד, נכון? למה? כי אנחנו מבינים שאנחנו חיים בתוך עולם מסוים, ויש הרבה דברים שאנחנו לא מבינים. ויש דברים מסוים שאנחנו לא מבינים, ואולי קצת נבין. ויש דברים שאנחנו לא מבינים, ואנחנו לא מסוגלים להבין. בכל זאת אנחנו חיים בתוך העולם. דיברתי לאחרונה עם מישהו, תראו, ההבנה הזאת, שיש המון דברים שאנחנו לא מבינים, יכולה להגיע לידי התפיסות הפוסט-מודרניות. אתם יודעים מה זה תפיסות פוסט-מודרניות קצת? דיברו איתכם, לא, אני שואל. כן או לא? יותר מדי? אוקיי, אז אני אגיד רק מילה אחר. אני לא אוהב את ה... את ה, את ה אני אגיד דבר אחד. כל אדם, גם אדם שיש לו תפיסות פוסט-מודרניות, שהוא אומר, אני לא יכול ללמוד שום דבר מההיסטוריה, אני לא יכול ללמוד שום דבר מזה, אני לא יכול ללמוד שום דבר מזה, העיקר הסיפור שלי, העיקר הנרטיב וכו'. בסוף, 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 שהוא בא למכולת, הוא לא עובד בצורה פוסט-מודרנית. תודה. בסוף, 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 כשאדם בא לבחור אישה להתחתן איתה, הוא לא בא ואומר, אני לא יכול ללמוד מהסיפור הזה שום דבר, כי אולי יש לו משמעויות אחרות. בסוף, 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 כשאדם צריך להחליט החלטות בחיים המעשיים שלו, בחיים הכי משמעותיים שלו, בשאלה איפה לעבוד וכו' וכו' וכו', הוא הופך להיות מודרני. מודרני לחצי או מודרני לגמרי, יש כל מיני רמות. אבל אדם בסוף 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 מחליט על סמך לוגיקה, אין מה לעשות. וזה מאוד נחמד להעביר ולדבר על המשמעות של הנרטיב הזה והנרטיב ההוא והנרטיב הזה. ואגב, יש נקודה משמעותית בפוסט מודרניות, העובדה הזאת שבאמת יש הרבה דברים יחסיים. שימו לב, מה שאני אומר זה לא שיש נקודה אחת ברורה שהיא הכל ומסבירה הכל. מה שאני אומר זה שהעובדה שיש כמה וכמה אפשרות להסתכל על משהו, זה לא אומר שאין אמת מסוימת. יש אמת מסוימת שמורכבת מכמה וכמה סיפורים. אוקיי? אני אתן לך באופן חרג לשאול משהו, כי אתה ממש כועס.
לא, זה לא שאלה, לא צריך.
טוב, איך שאתה רוצה. אוקיי, בסדר. אם אנחנו לא מגיעים לפוסט-מודרניות, ואם אנחנו לא מבינים שאין שום אמת, והכל אפשר להגיד הכל, יש, אני לא יודע שם שלו, יצא לדבר עם איזה פרופסור מאוד מאוד מכיר, שסיפר על ביקור של, ישבתי את השם שלו, אחד מגדולי הפוסט-מודרניים.
ברידה?
מה?
ברידה? פוקו?
לא פוקו. ברידה נראה לי, כן. הוא בא ביקר בארץ ודיבר, והוא פשוט, הוא אמר כאילו, אמר, כל שנה היה לו טענות, זה פרופסור בכיר מאוד בעברית, אמר, כל שנה כשבאו ודיברו איתו על משהו, אז כל שנה היה לו משפט קבוע אחד שהוא אמר. משפט אחד אומר, אפשר גם להבין כמו שאתה מציע. כל דבר שהוא אומר, משפט אחר, כל פעם הוא אמר איזה משפט אחר, אמר שלמעשה אי אפשר לקיים שום חשיבה ושום דיבור ושום עשייה סביב הדברים האלה. אני מוכן יותר להתייחס לזה לחוד, אם מי שרוצה להצטרף ל... שלום יהודה, במאבק נגדי, אז סתם, אני לא יודע אפילו מה אתה רוצה להגיד, אבל אני רוצה שנייה להמשיך בכל זאת. אז אנחנו לא הולכים בכיוון הזה שהכל אפשר להגיד והכל אפשרי ושום דבר לא אומר כלום, וזה שאני ראיתי בן אדם יורה למישהו בראש, זה לא אומר שהוא רוצח אותו, יכול להיות זה הגנה עצמית, אנחנו לא אומרים את זה, אנחנו כן אומרים שאני יכול כן להבין משהו ואני כן עושה את זה. אבל בכל זאת אני חי עדיין באנטינומיות, אני חי בסתירות פנימיות, ואני מבין עדיין שיש דברים שאני לא יכול להסביר אותם. והדבר מאוד מרכזי בחוויית הקיום שלנו, זה האם הקדוש ברוך הוא זה אתה, או מלך העולם. וזה דבר שכל פעם שאנחנו פותחים את הפה, כל פעם שאנחנו מכניסים משהו לאכול, אנחנו אומרים את זה. ברוך אתה, השם, אלוקינו מלך העולם, וכל ברכה שאין בה ברוך אתה, השם היא לא ברכה, וכל אדם שאין בה אלוקינו מלך העולם היא גם לא ברכה. אתם מבינים שזה שני דברים שונים, כן? ופה אני רוצה להגיע לנקודה החשובה. אז ממילא אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא גם נמצא בעולם, הוא גם חלק מהעולם וגם מחוץ לעולם. זה מאוד קשה. אבל הקדוש ברוך הוא עושה את זה. וזה גם מה שנדרש מאיתנו לעשות כהורים. וזה מאוד 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 קשה. לדעת שאתה גם, הילד הוא חלק ממך וכו', ואתה גם בא ונותן לו את המקום שלו. ובואו נמשיך שנייה ונסביר קצת יותר. ריבונו של עולם הכל יכול, שורה השמינית מהסוף כך, טענו ויתר על אינסופיותו הכולל את כל ובולעת כל, ונסוג משטח מתוחה במקום ובזמן אל הטרנסצנדנטיות כדי להניח העולם להתגלות מחוץ לו. הוא ברא העולם כדי לטפל, לתמוך ולאהוב. הבריאה ליבדי מקובלים מעשה של הקרבה אלוקית. האלוקים צמצם עצמו והותיר אחריו חלל שיתמלא על ידי היקום. באופן דומה, שני בני האדם הבודדים אשר כמיהתם לתת ולהעניק אהבה דוחפת אותם למעשה של בריאה, מקריבים מעצמם ונותנים את כל היקר להם למען החבר החדש שמצטרף אליהם. הם הולכים להתרחב של הקדוש ברוך הוא בזה שהם פורשים מרומנטיקה מתמקדת בעצמה, ונסוגים על קהילה שהחסד עומד במרכזה, קהילה מחויבת לחיים שטרם נולדו. יש פה שתי נקודות מאוד 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 חשובות, הייתי אומר אפילו דרמטיות. א', מה שקורה פה זה שהתורה לוקחת קשר רומנטי או קשר של הולדת ילדים, שהוא קשר מאוד קטן, מאוד טכני, מאוד... זניח בתוך המרחב של היקום, והופכת אותו להידמות, ללכת בדרכם של הקדוש ברוך הוא. אני לא יודע אם אתם מבינים מה המשמעות של זה. כן? זה, הנצרות עשתה, לא הסכימה לקבל את זה. הנצרות באה והניחה שקשר בין איש ואישה זה דבר פסול וכולי, דיברנו על זה, כן? אנחנו לא רק אומרים, אנחנו הולכים פה צעד נוסף. אנחנו דיברנו פרק א' בכל החלק הראשון, על זה שחלק מהאנושיות של האדם, כן? זה העובדה הזאת שהקשר הזוגי משן, להעלות אותו, לתקן אותו, לשכלל אותו וכו'. שזה דבר טוב, נכון? לא טוב להיות האדם לבדו, זה לא כדאי, זה גם לא כדאי להיות לאדם לבדו, אלא זה לא ערכי שאדם לבד. אדם צריך להיות עם עוד יצור, כן? זה ערכי, זה מוסרי, זה קדוש וכו'. אבל פה אנחנו הולכים צעד אחד נוסף. המייל הנוסף, מה הוא? בדיוק. שזה הידמות, זה חיקוי מעשיו של הקדוש ברוך הוא. זה לא רק שזה מוסרי וזה נכון וכו', זה חיקוי מעשיו של הקדוש ברוך הוא. זאת הדרך לחכות את הקדוש ברוך הוא. אדם שמקים בית, כן? זאת דרך לחכות את מעשיו של הקדוש ברוך הוא. ואם אנחנו מכניסים את הקדוש ברוך הוא לתמונה, אנחנו מבינים עד כמה מדובר בפעילות רוחנית מוסרית חשובה. כן? זה דבר אחד. מאוד חשוב. אבל תשימו לב, זה לא רק, זה לא רק הרומנטיקה. הוא אומר פה, מישור זה הפעילות המינית נגאלת, נגאלת באלף, בסדר? מי שנוצק לתוכה הרעיון המטאפיזי התמיר, דהיינו שאיפתו של האדם להעניק מאהבתו. ברגע שהאדם מבין שהקשר הפיזי שלו עם בת הזוג שלו, אותו קשר פיזי שהוא מאוד יצרי ומאוד מהנה את האדם, כן? הוא קשר של חיבור, וקשר של הענקה וקשר של נתינה, קורה פה משהו שלישי, אוקיי? וזה הסוד הגדול. זה באמת, באמת, באמת הסוד הגדול. אפשרות אחת הייתה להתייחס לכל הקטע, החיבור הפיזי בין איש ואישה, כמשהו מגעיל, כהכרח אולי, אין מה לעשות, חייבים לעשות אותו, אולי כמשהו שבאמת נזירים וכולי יכולים להתרחק ממנו. איזה ביטוי כזה, הביטוי שהחילונים מאוד אוהבים להביא את הסיפור של הסדין, מכירים אותו? לא שמעתם על החור בסדין? אתם יודעים שזה עיוות מוחלט של אדם שלא יודע ללמוד וקרא משפט אחד והוציא אותו מהקשרו? זה דבר מדהים, זה פשוט דבר מדהים. הגמרא כותבת מפורש נגד הפרסים שמשמשים בזמנם, לא, שמשמשים את נשותיהם בבגדיהם. כן? חיבור בין איש ואישה הוא צריך להיות חיבור של אהבה, ולא רק חיבור של מימוש של איזה יצר מסוים, ולא רק חיבור רק למען עניין מסוים. יש ירושלמי בבא בתרא שמספר על אמורה מסוים שבא על אשתו ובא לו את החמש בעילות דרך סדין, ומזה הקים חמש רבנים גדולים. מפה דייקו כל מיני אנשים שאני לא רוצה לכנות אותם בשמות כדי לא לחטוא בלשוני, אבל אני מאוד מעליב אותי, מאוד מעליב אותי החוסר רצינות של אותם אנשים, מאוד מאוד מעליב, מאוד מעליב. מעליב אותי, מעליב את התורה, מעליב כל האינטליגנציה האנושית, שככה נוהגים החרדים וככה נוהגים הדת היהודית. אם היו קוראים קצת, אם היו קוראים קצת את הסוגיה שם, הם מבינים שהסוגיה מדברת על מקרה מאוד מאוד מיוחד ומאוד מאוד חריג. על איזה מקרה מדברת, אתם יודעים? על מקרה של ייבום. מקרה של ייבום, אדם מת בלי ילדים. יש היום דיונים מאוד מאוד נרחבים מה קורה אם אדם מקפיא את הזרע שלו, אפשר לתת לאלמנה שלו, והיא רוצה להפרות ולהקים בית. במקרה כזה האח נכנס למקומו של המת. במקרה כזה יש מחלוקת. מה תפקיד הביאה? האם באמת הוא מתחתן איתה נגיד שקוראים לו משה, או שהוא למעשה אמור פשוט רק להקים זרע לאחיו? אבא שאול אומר, אסור לייבם, האשכנזים הלכו בכיוון הזה, כיוון שמי שמייבם ובעל אשת האח שלו לשם מצווה, אז הוא עובר על איסור. איזה איסור? אשת אח. אשת אח. אסור לבוא על אשת אחיו. למה מותר לו לבוא? אז גישה אחת שבעקבותיה פסק השולחן ערוך והספרדים, זה אומר שבמקרה הזה כן מותר. מקרה כזה הותר, האיסור. לא משנה למה, זה לא נבד נוסחת יבמות פה. גישה השנייה של אבא שאול אומר, הבעל אשת אישור שלא על מנת להקים זרע, אלא הוא לא בא להקים זרע, אלא בא בשביל להתחבר איתה וכו' וכו', קרוב בעיניי להיות אבלת במזר, כך הוא אומר. כי התפקיד שלך עכשיו זה רק הפריית מבחנה. זה התפקיד שלך. אין לך שתפקיד להתחבר איתה, היא אשתו של אחיך. התפקיד שלך עכשיו זה לבוא ולהקים זרע לאח שלך. וזה הסיפור, וזה הסיפור של הסדין. לכן הוא בא עליה, הוא בא על אשת אחיו, דרך סדין, מהסיבה הזאת. אוקיי? שמה? כמו החכמים. כמו החכמים. מגילת רות לא מדובר על אשת אח. שם ודאי שגם אבא שאול יסכים. שם מדובר על הרציונל של הגאולה. בסדר? זה קשור למחלוקת לגבי יהודה ותמר, כתוב ולא יסף לדעתה, יש מחלוקת, נכון? למדתם את זה ברש"י בטח, האם לא הפסיק או לא המשיך, זה בדיוק המחלוקת של אבא שאול וחכמים. אבא שאול אומר, לא, אני מניח, זה מה שהוא יגיד, כן? אבא שאול יגיד, לא המשיך, זהו, הוא הקים חשם, לא המשיך. חכמים אומרים, לא הפסיק, כי המטרה זה החיבור, אוקיי? בסדר. בכל מקרה, זה חריג. מה זה? נכון, 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 נכון. עכשיו שתבינו מה קורה פה. מה שקורה פה, בניגוד עוד פעם לאותה הבנה מעוותת, חולנית, שתולים בנו, כל מיני אנשים שלא יודעים ללמוד ולא קראו ולא, אנשים רדודים, בניגוד לכל הדברים האלה, התורה שלנו דורשת מהאדם את אותה התחברות ודורשת את האדם את אותה יצירה. אבל הוא אומר, פה אני יוצא קדושה, וזה דבר מדהים. כן? לא רק שזה טוב, שזה בסדר וכולי, נוצרת פה קדושה. אתה מחכה את הקדוש ברוך הוא. זה לא נהיה, עכשיו תבינו, זה לא נהנתנות. זה לא נהנתנות, כי הקיצונות ההפוכה מהנצרות, שבאה ואמרה, הדבר הזה הוא יצרי, הוא רע וכולי, זה נהנתנות. תעשה מה שטוב לך וכולי. זה יכול להיות גם גישות אליליות, שאמרו שאלוקים נמצא בתוך ההנאות האלה. נכון, 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 אבל עוד לפני זה יש את בעל פאור, נכון? כל הסיפור של בעל פאור. בעל פאור הם היו עושים את צרכיהם לפני הזה, אבל הם מאוד מאוד הדגישו את הטבע ואת המציאות של אלוקים בתוך הטבע, ופה יש משהו, יש משהו מורכב. הקדוש ברוך הוא נמצא פה, אבל רק על ידי זה שאתה נותן נתינה. הקדוש ברוך הוא נמצא בעולם, אבל על ידי הקדושה. איך אתה מחכה את הקדוש ברוך הוא על ידי זה שאתה חי בתוך העולם? עוד פעם, בני הזוג שמקיימים קשר פיזי ביניהם, הם נהנים מזה, הם טוב להם, הם מתחברים לזה. אבל בתוך כל זה גם קיימת הנתינה, הרצון לתת. זאת נקודה חשובה. ספרים פורים לפני המון המון שנים, אז נעמדו שני אנשים, שני הצדדים של הרב עמיטל, סיפרתי על זה פעם. אחד, חיכו את הרב עמיטל ככה, אחד אמר, היהדות זה אהבה, ואז השני בצד ימין הבא ואמר, היהדות זה יראה. אחד אמר, היהדות זה הלכה. אחד אמר, לא, היהדות זה המסורת, זה הזה. ובסוף, שניהם ביחד אמרו, היהדות זה מסר מורכב. אחד מהסתירות האלה זה היה, וזה דברים שבאמת, זה מצד אחד, זה היהדות זה הטבע, היהדות היא טבעית, היא נורמלית. והשני אמר, בעל פאור זה הטבע, היהדות היא מעל הטבע. ופה הרב סולובייצ'יק מסביר כמובן איך הדברים האלה משתלבים. מעבר לזה שזה סוד מרטיט, כן? אותה אנטינומיה, אבל מעבר לזה, זה באמת נכון. היהדות היא גם בתוך הטבע, אבל גם מעל הטבע, היא גם מרוממת אותו. זאת נקודה אחת. וזאת נקודה מאוד חשובה. אני לא בטוח שאתם מודעים לכמה זה משמעותי. העובדה הזאת שאנחנו באים ואומרים, אנשים שמתחתנים, הם מקיימים בזה והלכת בדרכיו. אנחנו בדרך כלל חושבים, מה זה והלכת בדרכיו? זה לתת צדקה, לסלוח שמישהו כועס, נכון, וכו'. ללכת בדרכיו הראשון. הדבר הראשון שהקדוש ברוך הוא עשה בעולם, זה לברוא, זה ליצור. ברגע שאדם יוצר, הוא הולך בדרכיו של הקדוש ברוך הוא. ברגע שאדם מוליד ילד, הוא הולך בדרכיו של הקדוש ברוך הוא. לא מתוך, עכשיו תבין, יש מרחק של שנות אור בין זה, לבין איפה שהתחלנו. אתם זוכרים שהתחלנו בגישה, בתחילת הפרק, בגישה כזאת שיש כאלה שאומרים שהמטרה של בני הזוג זה להביא ילדים? למה הם צריכים להביא ילדים, אתם זוכרים? כי הם חלק, יש להם מחויבות, הם חלק מקהילה, הם חלק מטבע, הם כלום, נכון? זה איזשהו משהו טבעי, כמו שאייל ואיילה צריכים להביא ילדים. אבל פה, כן, למה בני הזוג צריכים להביא ילדים? כי הם צריכים ליצור, נכון? הם אומרים ליצור, הם צריכים לברוא. זה שני דברים מרוחקים מאוד אחד מהשני. בסדר? טוב, זה נקודה אחת. מה שעה?
58.
כמה?
58.
וואו. טוב, אז מי שהוא ירשום, אני כן לא נספיק לדבר על זה עוד. הנקודה הבאה שרציתי לדבר היא מאוד מאוד חשובה. אני כן אגיד על כמה מילים, תזכירו לי אולי נרחם אליה פעם, באמיר שום, צריך שניים שרושמים. משה ועוד אחד? בסדר, תודה. הנקודה השנייה שיש פה, והיא נקודה מאוד קשה, מאוד קשה, זה העובדה שהורים צריכים להבין, אני אומר לכם, זה במובן מסוים גם בלתי אפשרי קצת, כן? אבל זה בסדר, זה כל החיים שלנו בעולם, אתם יודעים, מישהו פה יש לו איזה עבר טייסי קצת, אתם יודעים איך מטיסים מטוס? מסוק. מסוק, כעיקרון זה משוואה עם סתירה פנימית. מסוק, מבחינת המשוואה צריך ליפול. אתם שואלים את עצמכם איך מסוקים לא נופלים. קודם כל, הרבה יצא יש מסוקים שנופלים, אבל כעיקרון מסוק לא נופל, בגלל שהם כל הזמן נותנים לו מכות. זה כמו להחזיק משהו על סיכה. דרך היחידה להחזיק אותה זה כל הזמן להזיז. מסוק לא מאוזן, בניגוד למטוס שאתה יכול להכניס אותו לטייס אוטומטי, ובמשוואה מאוזנת יש כוח הדחף עם הכנפיים, מכירים את זה בטח, למדתם את זה. כן? אז יש המשוואה מאוזנת, אתה יכול לשים מטוס לטייס אוטומטי, ומסוק זה בנוי בצורה כזאת שמשוואה לא הגיונית, הוא כל הזמן נוטה מצד לצד, מצד לצד, אין דרך אחרת להטיס אותו. בן אדם הוא לא מטוס, בן אדם הוא מסוק. הוא כל הזמן חייב להטות את עצמו, לפעמים הוא נוטה מדי לפה, לפעמים הוא נוטה מדי לפה, וזה בסדר. אדם כל הזמן צריך לתפוס את הסטיק כל הזמן, לפעמים הוא קצת ככה, לפעמים הוא קצת ככה. הדבר הזה מאוד מאוד דואל איתי בעניין של הורות, אתם מאוד קל לכם עכשיו להזדהות עם הדברים שאני אומר, מאוד קשה ליישם את זה. יש משפט מאוד מעניין שאומר רבי שמעון בר יוחאי, אני חושב רבי אליעזר בנו של רבי שמעון, אם אני זוכר נכון, אומר, עד גיל 13 חייב אדם לטפל בבנו, לחנך אותו וכו' וכו'. מגיל 13 חייב אדם לברך ולומר, ברוך שפטרני מעונשו של הזה. במשך הרבה שנים הבנתי את הביטוי, מה זה ברוך שפטרני מעונשו של הזה? כמעין ברכת השבח, נכון? סוף סוף הנודניק, הזב חותם הזה, הפסיק לרבוץ על מצפוני, ועכשיו שיעשה מה שהוא רוצה ואני לא אחראי עליו. זה לא זה, זה לא כתוב שם. מה כתוב שם? עד גיל 13 אדם חייב לדאוג, אחרי גיל 13 אדם חייב מה? לסלק את עצמו. וזאת משימה מאוד קשה. הוא חייב לברך אשר פטרני מעונשו של הזה, הוא חייב לדעת שעכשיו הילד אחראי על עצמו, הוא חייב להסתלק. וזה מאוד קשה. זה מאוד 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 קשה. לדעת שהילד עכשיו אחראי על עצמו. אני בטוח שכל אחד מאיתכם הרגיש את זה במובן מסוים, לפעמים שנכנסים לו לברידים, הורים, הרם שלהם בישיבה, קרה לכם, אני לא מאמין שלא קרה לכם, נכון? שאומרים לכם מה לעשות, ואתם אומרים לא, אני רוצה לבד וכו'. זה תקף כבר בגיל שנתיים, כן? כבר בגיל שנתיים ילדים רוצים לעשות הכל לבד. אבל מבחינה מוסרית, בגיל 13, לאט לאט, זה תהליך ארוך, כן? אבל אדם לאט לאט נפרד ונפרד ונפרד מהאחריות שלו כלפי הילדים, וחייב לזכור שהילדים עצמם החיים, וזה מה שהקדוש ברוך הוא עושה. וזה מאוד קשה, כי הקדוש ברוך הוא כאילו יוצא מהעולם. הרי מה הקדוש ברוך הוא העולם? הרי מה הטענה למשל של בעל פאור? ושל מה שאמרת על הפרינקיסטים, ושל כל מיני גישות שקשורות לדבר הזה. שהקדוש ברוך הוא בתוך העולם, וכל מה שאנחנו עושים הוא בסדר. אם הקדוש ברוך הוא בתוך העולם, והחיות, והכל זה הקדוש ברוך הוא וזה, אז מה יכול להיות? מה רע באהבה? נכון, זה אחד הדברים שמאוד אוהבים ככה לזה. מה רע באהבה? מה יש? שני אנשים נפגשים, עושים אהבה, מה רע בזה? כן? אם אתה מבין שהקדוש ברוך הוא רק נמצא בתוך הטבע ולא נמצא מחוץ לטבע, אז אתה לא יכול להבין שיש דברים מסוימים שאנחנו עושים והם לא בסדר. אבל כשהקדוש ברוך הוא יוצא מתוך העולם, ונותן לנו לשחק לבד, אז קוראים כל מיני דברים. למשל, קוראים גם אסונות, קוראים דברים רעים. וזה דבר מאוד מאוד מעניין, אני... מה השעה? אוקיי. אני לא יודע אם סיפרתי לכם, אבל... העובדה, זה החברותה שלי, רב חיים מנבון, אמר לי את זה פעם, שהמקום הכי מוחץ שאנשים נפגשים באלוקים, מה הוא? מתי אנשים האתאיסטים הגדולים ביותר, פתאום נפשית פונים לאלוקים? מה זה? כשיש מצוקה גדולה מאוד, כשיש עוול גדול מאוד. ואז הם יכולים לפנות או בתפילה, או בזעם. יכול להיות גם בזעם. אבל יש שיח איתו. או בקשה, או זעם. למה? כי, וזה סיפרתי לכם על החבר שלי, שיש לי חבר שהיה התנדב באיזשהו מקום באפריקה. ואחרי ש... ואחרי שהוא חזר, ודיברתי איתו לאחרונה, ודיברתי איתו כל מיני דברים וכו', ואז הוא אמר לי, למדתי משם שני לקחים. הלקח השני שהוא למד משם זה שאם יש לך קורת גג מעל הראש ולחם בבוקר לאכול, אתה האדם הכי מאושר בעולם. אז אתם יכולים לדמיין לעצמכם מה הוא תיאר לי שהוא ראה שם ברואנדה. נהרגו שם מאות אלפי אנשים, אז אני אחסוך ממכם את התיאור הזה, דברים באמת עצובים ונוראים. מה הדבר הראשון שהוא למד משם?
שאין אלוקים.
עכשיו אתה אומר לך, סליחה, אדם אתאיסט, גדל כאתאיסט, מה, זה, מה, כאילו, זה המסקנה שלך משם? אתה ידעת את זה גם לפני זה. זה מה שמעניין אותך, זה מה שמעסיק אותך. ברור לי, לדעתי זה רק הוכחה עד כמה אלוקים קיים. אני אגיד לכם גם למה. כי בארץ, כשהוא הסתובב בארץ, הוא לא הרגיש שאין אלוקים. כי פה הוא מרגיש את הטוב. מתי מרגישים שאין אלוקים? כשיש רע. כשיש רע מרגישים שאין אלוקים. לכן יכל שבח וייז לטעון שאלוקים מת איפשהו בטרבלינקה וכו'. משפט היום ונורא.
גם ויזל
אמרנו. גם ויזל? אוקיי. לכן הם יכלו להגיד את המשפט הזה. למה הם אמרו את המשפט הזה? כי שם הוא באמת, אנוכי אסתר אסתיר פניי מהם. שם הקדוש ברוך הוא באמת הסתיר את פניו. אבל אני אומר, דווקא הדבר הזה, ודווקא העובדה שאתה זועק שם, סליחה, מי שרצח בטרבלינקה זה היה הקדוש ברוך הוא? אני אגיד לכם גם יותר מזה. כשיש אסון טבע, ונהרגים מאות אלפי אנשים, אנשים לא זועקים איפה היה אלוקים. כשאנשים, בני אדם באים והורגים אנשים, אנשים שואלים איפה היה אלוקים. נכון? למה? כי כשיש רוע בעולם, כשיש אנשים שמתנהגים ברוע, אתה שואל את עצמך, איפה הקדוש ברוך הוא נמצא? וזאת שאלה קשה, והתשובה היא שבאמת מסתיר את פניו. הוא מתגלה בין החרקים, בין החרכים. כן? יש הסתרה, והסתרה הזאת זה הסתרה הזאת, והסתרה הזאת היא הסתרה מאוד קשה. כתוב שהקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא מניח תפילין, נכון? אז זה לא אמירה כל כך בסדר, מעיד על קשר בין הקדוש ברוך הוא לבין כנסת ישראל. יש משפט יותר מדהים, שכתוב שהקדוש ברוך הוא מתפלל בכל יום. אני לא יודע בכל יום, הקדוש ברוך הוא מתפלל. אתם שואלים את עצמכם, ודאי, למי הוא בדיוק מתפלל? נכון? מה זה הקדוש ברוך הוא מתפלל? כאילו, למי הוא מתפלל? התשובה היא שהקדוש ברוך הוא באמת רוצה לעשות טוב בעולם. זה בדיוק המתח הזה שקיים. שהקדוש ברוך הוא הורה כזה, שרואה את הבן שלו עושה משהו, מת כבר לתפוס אותו, אבל לא, אני עכשיו נותן לו לבד. כתוב שהקדוש ברוך הוא נמצא ליד מיטתו של חולה, לכן עזוב, אסור לעזוב חולה. למה הוא נמצא ליד מיטתו של חולה? ואם הוא כבר נמצא שם שירפא אותו. הקדוש ברוך הוא מתגלה בעולם בכמה דרכים, זה אותו סוד מרטיט שהרב סולובייצ'יק דיבר עליו. בדרך מסוימת של רצון להיטיב, ודרך של כללים נוקשים. שבהם הוא מסתיר את עצמו, כן? לכן יש שם אלוקים ושם הוויה, יש כל מיני התגלויות של הקדוש ברוך הוא. כשהייתי בבעד אחד, הייתי מפקד שם, אז היה איזה צוער שהייתי צריך לדעתי להדיח. סיפרת לכם על זה? לא. והוא לא הצליח להבין. ואמרתי לו, יש ועדת הדחה עם המפקד הישיר, המפקץ, אחרי זה יש את המ"פ, את המג"ד ואת המפקד הבסיס. עולים לכמה ועדות הדחה. סליחה, אני לא זוכר אם יש עם המפקציה. בכל מקרה, יש ועדה עם המגד ועם מפקד המסיס. ואני באתי ואמרתי לו, תשמע, צריך להדיח אותך, אבל תדע לך שיש עוד שתי ועדות, ואני אגיד שם הוועדה שצריך להדיח אותך, אבל אני מאוד אשמח אם לא ידיח אותך. אז הוא הסתכן עליי ואמר לי, מה, כאילו אתה פסיכי, מה... אם אתה לא רוצה להדיח אותי, אז אל תדיח אותי. ואם אתה חושב שצריך להדיח אותי, אז למה אתה... והסברתי לו, אמרתי לו, תשמע, אני אוהב אותך, אכפת ממך, אני מאוד אשמח, חבל לי שאתה זה, אבל אני באמת חושב שאתה לא יכול להיות עכשיו קצין. כאילו, אני אשמח בשבילך שתהיה, אני אעצור בשביל הצבא, חובתי שכלפי הצבא לעשות את זה. אהבתי כלפיך אומרת שאני רוצה שאני... לקח לו המון המון זמן להבין את זה, ממש לא הצליח להבין את זה. כאילו, איך אדם יכול גם להיות כאילו מעין אבא וגם להיות שופט. זה באמת קשה, אבל זה הדרישה שיש מהקדוש ברוך הוא, ובאל מסוים זה גם דרש מהורים, אבל זה עוד נדבר לחוד. זה נקודה מאוד חשובה, אגב, גם מהורים וגם עם הורים, שכשהורים מאנישים, שזה לא יעשה בלאומתיות, אלא יעשה... אני מאוד הייתי שמח לתת לך עונש, אבל אתה חייב לקבל את העונש הזה. וזה קשור לאותה נקודה הזאת. נקודה שאתה נותן לאדם מקום, נותן... אבל יש עוד הרבה מה לדבר, ובעזרת השם עוד נדבר.